כאן רשת בית. יאיר ויינרב. ארבע ועוד שש דקות, כמעט, כאן צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות, בכאן רשת ב', שלום לכם, רונן פולק, עורך התוכנית בהפקה קובי זרח, על הביצוע הטכני היום רוני נאור, הדועל של צבע הכסף, אתם יודעים כסף, שטרודל, כאן.org.il, ויש לנו גם וואטסאפ, 050-693-7701, סיפורים צרכניים בעיקר, חוויות צרכניות ובכלל, 050-693-7701, הוואטסאפ של צבע הכסף, אני יאיר ויינרב, מעכשיו ועד השעה 5, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום ראשון, חצי שנה למלחמה, שוק העבודה הישראלי התאושש כמעט לגמרי והסתגל לשגרת המלחמה. אלא שבניגוד להתאוששות בכל רחבי הארץ, בקרב היישובים המפונים, ההתאוששות מוגבלת מאוד בהרבה, זה ברור. שם מספר דורשי העבודה במרס 24 גבוה כמעט פי 3.5 ממספרם במרס 23 בשנה שעברה. משרד האוצר בוחנים ברצינות אפשרות להעלאת מיסים רוחבית כבר בחודשים הקרובים, זאת כדי לממן את הוצאות המלחמה כמובן. באוצר בוחנים העלאת מיסים משמעותית ורוחבית כמו העלאת המע"מ, למשל כבר בחודשים הקרובים, והעלאת מס ההכנסה גם. עוד מעט נדבר על זה. ועוד בהמשך, הממשלה אישרה בשבוע שעבר את תוכנית החומש של מנהלת תקומה, ובמסגרתה יושקעו 19 מיליארד שקלים כדי לקדם את יישובי עוטף עזה. במועצה האזורית אשכול אומרים לקהילות שעברו את האסון הגדול ביותר שידעה המדינה, מגיע לנו יותר. הם אומרים את זה גם לממשלה. עוד מעט נדבר כאן עם ראש מועצת אשכול, נשאל אותו על ההיערכות של היישובים לפסח ללא החטופים. וגם רגע לפני הפסח, היום הוא היום העמוס ביותר בשדה התעופה, בנמל התעופה בן גוריון מאז המלחמה, ועדיין המספרים רחוקים מהחגים הקודמים. כמובן, גם רבות מחברות התעופה הזרות לא חזרו לארץ, ישנן גם כאלה שמבטלות בימים האחרונים. שמענו על כל זה, נדבר על העניין הזה גם. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בשיקום הדרום. הממשלה כאמור אישרה לפני כמה ימים סכום של 19 מיליארד שקלים למנהלת תקומה. הכסף הזה אמור לא רק להרים את הדרום הפצוע על הרגליים, אלא גם לקחת אותו אולי למקומות טובים יותר מבעבר. לוואי. שלום גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול. אהלן.
שלום.
גם אתה חושב על התוכניות האלה ועל העבודה הרבה שעוד יש לכם? אתה חושב ש-19 מיליארד שקלים יספיקו לזה?
אני חושב דבר ראשון, ברשותך, אמרת את זה בפתיחה, שלפני שאנחנו חושבים על כסף או על הצמיחה או על הפיתוח או על השיקום, כמובן שנושא החטופים מטריד אותנו מהן כמו את כל אחד במדינת ישראל, אותנו אולי קצת יותר. אני באמת רוצה שכל אחד מאיתנו יחשוב לפני כל פעולה שהוא עושה בשגרה, מה קורה עם ה-133 חטופים שלנו שם והחטופות שלנו, ושהדבר הזה אנחנו צריכים להביא את הכל, אבל הכל בשביל להביא את זה לסיום, שאנחנו לא מסוגלים לחשוב מה קורה שם, וכל דקה שמיותרת באמת אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסיימים את זה. ועכשיו, כן, אז לשיקום, תראה, א', הסכום הוא סכום נכבד. השאלה הגדולה היא, ואני אומר גם התוכניות, כשאני נאבק עכשיו יום-יום, על דברים פשוטים, בכסף קטן, אני אומר, איך נצליח להוציא את הכספים האלה, ואיך באמת דואגים שהכסף הזה יגיע למקום שעבר את הזווה הכי גדולה במדינה.
מה זאת אומרת? אתה לא חושב שהוא מיועד? אתה לא חושב שה-19 מיליארד? כן.
לא, אני, תראה, א', אני, ברור לי שהסכום הזה שחסרים בו 9 מהיישובים שלנו, זה דבר שבלתי נתפס, שלא כל המועצה בתוך העסק הזה, על אף שכולם היו בו. דבר שני, אני אגיד לך, באמת, כשאני עכשיו אחר הצהריים, לפני ליל הסדר לא נורמלי הזה,
ממש לא נורמלי,
עדיין עובד על זה שיהיו חדרים למשפחות שבאות לחגוג במלונות עם המשפחות של הנרצחים, של החטופים ושל כל שעבר את האסון הזה. ואני מרגיש שהתשובות עדיין לא מגיעות.
לא הבנתי על מה אתה מדבר עכשיו.
אני אגיד לך.
כן.
יש אצלנו יישובים שעדיין בבתי מלון.
נכון.
יש משפחות שרוצות לבוא לבקר אותם. משפחות חטופים, וגם של כאלה שנרצחו להם, וגם של דודים שנרצחו להם.
שעדיין לא חזרו הביתה, הם עדיין במלונות, והם רוצים את המשפחה המורחבת לידם בליל הסדר.
ואין לנו אישור לתת להם את הדבר הזה.
מה זאת אומרת אישור?
על כל חדר היום, תדע, על כל חדר במלון, אני אמור, יש ועדה, שאני אמור לקבל אישור, אם אני יכול לשים שם אישור או לא. גם למטפלים של חוסן, וגם של הבריאות, וגם של החינוך. אבל הכי כואב לי, זה הדברים האלה, שמה ששמעת, שמשפחה שרוצה לחגוג עם כל המשפחה שלה, אני לא מצליח לקבל את החדרי מלון האלה.
זה לא יאמר, רגע, זה עניין של מקומות שאין, או עניין של תקציב שאין?
לא, יש תקציב, יש מלונות, זה לא רוצים לאשר, בגלל שחושבים שזה אולי...
מי זה לא רוצים? למי אתם פונים ומי אומר לכם לא?
יש ועדת חריגים.
איפה? באיזה משרד? משרד האוצר? משרד הרווחה?
משרד הרווחה, לא הרווחה, משרד התיירות ומשרד האוצר, שהם עכשיו מתעסקים זה ביחד. יש חשב במשרד התיירות שחושב שמותר לו לעשות את לקבוע נוהלים את שהוא רוצה.
על כמה חדרים מדובר, גדי? בוא ננסה כמה? להיות פרודוקטיביים. כן, כמה כסף מדובר, אבל כמה חדרים מדובר?
אנחנו דיברנו על סדר גודל של 85 חדרים, הצלחנו לצמצם את זה, נתנו לנו סינגלים, אפשר לחשוב מה, יודעים, סינגלים זה חדר בודד.
כן.
עשינו סידורים וזה, ירדו לנו ל-40 חדרים, שזה לא מספיק ולא כלום. אומרים לנו, לא, מאשרים לכם רק 20. אתה מבין? אני מכניס, ועכשיו אתה מדבר איתי.
לא, האמת שאני לא מבין. אתה שואל אותי אם אני מבין, אני לא מבין.
בזה אני מתעסק כבר 3 ימים. אתה מאמין לי?
לא. כלומר, כן, אבל זה פשוט בלתי יאומן.
לא, לא, גם אני לא.
על כמה כסף מדובר? אתה יודע מה, אני ארשה לעצמי לפנות למגזר הפרטי. אולי מישהו מהמאזינים רוצה לסייע. אז אולי לא צריך להתבייש, כבר ראינו בתחילת המלחמה עד כמה המגזר הפרטי הוא זה שהרים את האנשים האלה על הרגליים.
ואתה יודע שביקשנו יותר חדרים, אומרים למה אתם צריכים, ואתה מדבר איתי אחרי זה על ה-18 מיליארד, על הפיתוח, על השיקום, ואני אומר לך, אם הפרוצדורות המטופשות האלה לא יסתדרו, ויתנו לכל אחד שהוא חושב שהוא לרגע מלך, לעצור לנו את זה, ואם הוא חושב שאצלו הסמכות, על אף שהשרים אומרים תגמרו עם זה כבר, אז כן. לא נתקדם לשום מקום. אני יכול לתת לך כאלה עשרות דוגמאות. משרד החינוך כבר לפני 5 חודשים רצה לשחרר לנו כסף בבתי ספר אירופיים. אתה יודע שעד היום אני משחקים איתי אם מגיע לי 10 מיליון שקל או אם מטר ל... עם בניית מטר או לא, ככה או ככה, ולא מעבירים לי תקציבים
שתחומת
כבר שילמו. אתם לא מבינים מה קורה במדינה הזאת. אני מבקש שמישהו יתעשת פה, נמאס לי לדבר כל היום, אני אומר אותם דברים.
אני לגמרי מבין, אתה יודע, בהתחלה לא כל כך הבנתי איך יכול להיות, גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, איך זה שאתה לא מתרגש מ-19 מיליארד שקלים, ואחרי שאני שומע את הסיפורים שלך, אני מבין למה אתה לא מתרגש, כי אתה לא בטוח שהכסף הזה יגיע. אגב, אני פונה למאזינים שלנו, הוואטסאפ שלנו, 050-693-7701, אם יש מישהו שמוכן לעזור לאיחוד המשפחות בליל הסדר, חדרים בבתי מלון, המדינה לא מוצאת את הדרך לממן את הדבר הזה לאנשים האלה שחרב עליהם עולמם וביתם. אם אתם רוצים, תכתבו לנו ואנחנו נחבר אתכם למועצה האזורית אשכול. גד, אני רוצה לשאול אותך לגבי עניין נוסף. ראינו שהתפתחו בחודשים האחרונים סיורים מודרכים באזורי הטבח. ומצד אחד זה חשוב לספר את מה שקרה שם, זה אפילו חובה. התיירות הזאת היא מתואמת איתכם, איך אתה מתייחס לתופעה הזאת, גדי?
א', כמו שאמרת, מצד אחד, זה מאוד מקשה ומאוד נראה כאילו באמת תיירות לא חשובה, ומצד שני, הדיסוננס השני, שזה מאוד חשוב לראות ולא לשכוח, בגלל שמי שמראה עיניו לא ישכח. לזה היישובים בהתחלה שיתפו עם זה פעולה ויאכלו, עד שראו שהם לא מסוגלים יותר לעמוד בסיורים האלה ובביקורים האלה, ורובם ביקשו להפסיק.
כן.
ואני חושב שבאמת, אם זו הזדמנות שלי, אנחנו מדברים על דברים של אומו, אני חושב שהמדינה, חוץ מזה שאנחנו עושים באמת, מחפשים את הדרך איך לעשות ההנצחה, והיה חשוב לנו, גם תיעדנו את הכל ומתעדים את זה, וגם פה אני לא מבין למה הלכו לסגור שיהיה ועדה מיוחדת, ממשלתית, שיהיה בה גם המועצה, ושזה כבר נסגר עם תקומה שיהיה במועצה אזורית אשכול. פתאום משרד ראש הממשלה לקח את זה לידיו, את ההנצחה, ורוצה לעשות את זה בדרכים שלו. אני מאוד מקווה שלא עושים את זה על מנת לשנות את ההיסטוריה שמה שקרה פה. מצד אחד היה פה באמת אנשים ש...
לא הבנתי את העניין של לשנות את ההיסטוריה, לא הבנתי את הנקודה הזאת.
אני אגיד לך מה, צריכים לזכור שהיה פה כישלון אדיר. צריכים לזכור שהיה פה מחדל אדיר.
אתה מרגיש שמישהו מנסה לטשטש את זה מבחינה ממלכתית? לא כל כך הבנתי.
כן.
איך זה בא לידי ביטוי?
אנחנו חוששים, בגלל לא סתם כנראה הוציאו את זה מהידיים.
אף אחד לא ישכח את זה, זה ברור לך, גדי. גם אם יהיה מישהו שינסה לטשטש.
אבל גם אסור לטשטש את הכישלון.
איפה אתה רואה ניסיון לטשטש אבל את מה שקרה שם?
אני אומר לכם מה הניסיון שלנו, שמשרד ראש הממשלה אומר שהוא רוצה להוביל את זה לבד, את התקומה, את המוזיאון הזה. זה לא מוזיאון, זה הולך להיות, נתנו לזה סכומי כסף אדירים. זה ברור שזה לא יהיה רק מועצה אזורית אשכול תחליט מה יהיה שם, אבל חשוב שיחליטו באיזה מקום זה יהיה, שזה יהיה באיפה שקרה באמת שיא האסון הזה. חשוב שזה יהיה מקום שיראה מצד אחד את הרצח הנוראי, את
הטבח הנוראי
שקרו פה, וגם את הכישלון של מדינת ישראל שנזכור לה תמיד, וגם את הגבורה הגדולה של החיילים אחרי זה, ולא רק החיילים,
כיתות
הכוננות והרבש"צים, הם הראשונים שהצילו, ובגופם ובנפשם באמת. אז אנחנו בעד, אבל אנחנו חושבים שלהוציא את זה מהידיים שלנו, זה טעות חמורה מעין כמוה, ואנחנו מאוד חושבים לעשות מזה, וגם נתנו...
אנחנו נבדוק את העניין הזה. האמת שאני לא מבין למה אתם צריכים להיות מודרים מהמיזם החשוב הזה של המוזיאון, בכלל כל תיעוד מה שהיה שם. גדי ירקוני, ראש המועצה הזאת,
אני מצטער שפנית אליי ב-18 מיליארד והוצאתי אותך מיואש.
לא, לא.
ככה אנחנו מרגישים.
להפך, זה לא מייאש אותי. אני כל כך שמח שאנחנו חיים במדינה שבה אתה יכול להגיד את כל מה שאתה רוצה, גם אם הדברים האלה לא ערבים לאוזנה של הממשלה הזאת. והנה, אנחנו ננסה לראות איך אנחנו יכולים, בכוחות הדלים שלנו, לסייע. גם בעניין הזה, גם בעניין של החדרים וליל הסדר, וגם בעניין של המוזיאון. גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, תודה.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
טוב, ניקח אוויר. האם בקרוב המיסים יעלו, למרות שהבטיחו, כמעט נשבעו שיעשו הכל כדי להימנע מזה, האם באמת, באמת, באמת אין ברירה? הנה מדברים עכשיו, למשל, על העלאת המע"מ יותר מוקדם ממה שתכננו. שלום, דוקטור אלכס קומן.
שלום, שלום.
אהלן, פרשן כלכלי בכיר, האקדמי תל אביב יפו. אגב, שמעת את השיחה עם גדי ירקוני?
כן, 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 בהחלט שמעתי.
העניין עם החדרים בבתי המלון, עם המפונים שמבקשים להתאחד עם המשפחות שלהם?
אני אגיד לך...
אין כסף.
אני רוצה להגיד לך פה נקודה. יש פער בין הכסף, בין מה ש... בזה שאתה שומע איזה שר... מודיע שיש תקציב לפה ולשם,
כן.
לבין זה שהכסף יגיע למקום שהוא מיועד
לו. אז הוא צודק, גדי.
ודאי שהוא צודק. הרי הממשלה מדברת עכשיו על להקים מנהלת לצפון, גדי הוא בדרום, אבל חצי שנה אחרי האסון הזה לדבר על לדון להקים מנהלת, יש פה כאילו שתי מדינות, מדינה אחת זה האזרחים שחיים ותורמים ומתגייסים והולכים וקוטפים וכולי, ומתנגד אתה רואה את הממשלה באיזה לאות מנומנמת כזאת, שחצי מה שהיא עושה היא חרדה, שם החליל הזה יפגע בה, ואז היא יושבת על הברקסים, מאוד 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 מאכזב הפער בין האזרח לבין הממשל.
כן, זה נכון. טוב, בואו נתרחב קצת מהדרום ומהצפון, ונתכנס על כלל האוכלוסייה. מדברים על להעלות את המע"מ, לא בשנה הבאה כפי שתוכנן, אלא כבר בחודשים הקרובים. שמע, מלחמה, הרבה חזיתות, בואו נשים את הציניות רגע בצד. מלחמה עולה כסף, ואין ברירה, לא?
אני מסכים, גם המלחמה עולה כסף, וגם השיקום של הנזקים, כמו שהיה בכתבה הקודמת, עולה כסף. ומה שבעצם צריך לקרות במצב כזה, צריך להיכנס למצב חירום, כמו שהגוף יודע להיכנס למצבי חירום ולתפקד, וכמו שכל משפחה יודעת שהיא נכנסת למצוקה, כן. אבל אתה לא רואה את הממשלה עושה את זה. אם אתה רואה את נתניהו וסמוטריץ' מודיעים שאנחנו הכלכלה הכי חזקה בעולם, אנחנו אחלה כלכלה שבעולם. לא הכי חזקה שבעולם, וגם במצוקה קשה. אז מה אתה בעצם? תחשוב שנייה אחת, נניח בית אב, שנקלע לאיזו מצוקה, שמישהו חולה שם וכולי, ואז באים ואומרים, חבר'ה, אנחנו חיינו חיים נחמדים, עכשיו אנחנו במצוקה, נצמצם את נעדק את החגורה לשנה, שנה וחצי, שנתיים הקרובות, ואחרי זה ירווח לנו.
המשאבים ילכו לאן שצריך באמת, מה שנקרא, כן.
בדיוק. ובמקום זה אתה רואה, למשל, את סמוטריץ', הסיבה למשל שהתקציב כל כך התעכב, זה בגלל ההקפדה שלו לקחת סעיפים שהוא לכאורה הוציא מהתקציב, ובעצם להחזיר אותם לתקציב.
אתה מדבר על הכספים הקואליציוניים.
כמובן.
כן.
ותראה, במלחמה אתה עושה בתחבולות. כלכלה אתה עושה בשקיפות. אתה אומר, זה המצב, זה מה שאני עושה, והערך, גם אם המסרים הם קשים, הערך הוא שהציבור מבין, אנחנו צריכים להתרכז לאיזושהי תקופה קצרה, ואחר כך ירווח לנו.
אוקיי, אז אם כבר הזכרת באמת את ההתנהלות של הממשלה, ואנחנו רואים שחברות דירוג האשראי מציינות, מתייחסות גם לאיך שהממשלה מתנהלת מבחינה כלכלית.
נכון.
אז אנחנו רואים שמודיז הורידו את דירוג האשראי, פיץ' השאירו, אמנם הזהירו לגבי העתיד, אבל השאירו את הדירוג, ועכשיו S&P מורידים.
נכון.
למי להאמין? אוקיי, זה שניים נגד, שתי חברות נגד חברה אחת, אבל בכל זאת, זה לא, אתה יודע, התמונה לא, כנראה לא ממש ברורה.
אבל אני חושב שהתמונה היא כן ברורה. אני חושב, מאוד ייתכן שאם S&P היו נותנים את הדירוג בזמן שלפני נניח, לפני המשבר עם איראן,
כן.
אז יש סיכוי קטן שהם היו משאירים את הדירוג על כנו.
הדירוג, כמו פיץ', כן.
זה היה הקש ששבר את גב הגמל.
בוא נתרגם לרגע, כי אני לא בטוח שכולם מבינים למה הורדות הדירוג וההזהרות של החברות האלו, איך כל זה משפיע על הישראלים בחיי היומיום. אוקיי, כל אחד יכול להבין שדירוג אשרה של מדינה זה דבר שכשהוא יורד זה לא טוב, וכשהוא עולה הוא כנראה מצוין. אבל איך זה משפיע עלינו, על אלכס קומן, יאיר ויינרי, רונן פולה, קובי זרח, רוני נאור, כל אלה שיושבים פה, איך זה משפיע עלינו?
אז הנקודה מאוד מאוד פשוטה. הדירוג מציין איזה לוב, מה איכות הדירוג, איזה לובה אתה. הדירוג הכי גבוה במקרה של S&P זה טריפל A, שלושה A'ים, שזה אומר שאתה לובה מאוד מאוד משובח, ולכן כולם נאבקים להלוות לך כסף, וככל שהדירוג שלך יורד, הוא היה קוד, נגיד ל-AA או ל-A+, כמו שהדירוג שלנו כרגע,
כן.
אתה לובה יותר ויותר מפוקפק, משמע שאם אתה רוצה למשוך את הכסף אליך מהלווים איכותיים, אתה צריך לשלם עליו ריביות גבוהות.
הרבה יותר גבוהות, כן. ואז הממשלה צריכה לשלם ריביות גבוהות, ובגלל זה יש לה פחות כסף לחינוך ולרווחה.
בדיוק. זאת אומרת, אנחנו גם נשלם יותר מיסים, וגם נקבל פחות שירותים. כמו שאתה אמרת קודם, נכון, אנחנו נקבל פחות שירותים בבריאות, בחינוך,
ואולי גם יצטרכו לעלות לנו מיסים, כי הכסף הזה צריך להגיע מהמשהו, כאילו, אם יש איזה קרן השקעות בינלאומית שקונה אגרות חוב ישראליות, והיא כן. מצפה לקבל על זה ריבית מאוד גבוהה, כי, כן. כי אנחנו מסוכנים עכשיו, אנחנו צריכים לפתות את אותה קרן השקעות, כן. לקנות מאיתנו מגיעת חור. כדי לשלם לאותה חברה את הריבית, הכסף הרי הוא לא יש מאין, ואנחנו כבר לא בתקופה שמדפיסים כסף, אז אנחנו צריכים להעלות מיסים בין היתר, אז אפשר לקשור את זה גם לזה, זה לא רק הוצאות הביטחון.
לחלוטין. וזה אומר שמתוך המיסים שאנחנו נשלם, חלק יותר ויותר גדול, לא ילך לטובת לרווחת הציבור, אלא חלק יותר ויותר גדול ילך לשלם את הריביות למי
שמגולנו את הכסף. עכשיו תגיד, אני חוזר רגע לעניין של ההחלטה להעלות מיסים, כנראה כבר בטווח הנראה לעין. כן. כפרשן כלכלי בכיר, אתה יכול לשים את האצבע על משהו ספציפי שבו אם הממשלה הייתה מתנהלת אחרת, אולי, אולי, כן. לא היינו צריכים להעלות את המיסים לציבור בשנה הנוכחית, כשזה תוכנן לשנה הבאה.
יש פה שתי נקודות.
הזכרנו ראשונה... את הכספים הקואליציוניים, אבל אולי ברזולוציה קצת יותר צפופה, כדי שנבין על מה מדובר.
אז הנקודה הראשונה היא הנקודה של יושרה. זאת אומרת, כשאתה נמצא, כשאתה מדבר מול הקרנות הללו, זה נכון לגבי מדינה, זה גם נכון לגבי חברות פרטיות, כן. שמקבלות דירוג. אם אתה מדבר נכוחה, ואתה אומר להם, תראו, אני כרגע בצרות, הגירעון שלי יגדל מעבר ליעד שהגדרתי, משום שאני כרגע במשבר. אז הקרנות מעריכות את זה שאתה בשליטה, את זה שאתה מדבר איתם ביושר. אם אתה אומר להם, חבר'ה, אנחנו הכלכלה הכי חזקה בעולם, יהיה טוב, הכל בסדר, ואתה מורח אותם, כי אתה מניח שהם מטומטמים, והם מגלים שבעצם הבטחת להם דברים שלא עמדת בהם, אמינות שלך נפגעת. זאת אומרת, ממילא יש את המצב האובייקטיבי שהוא בעייתי, אבל גם ליד ההגאים נמצאים אנשים לא אמינים. סמוטריץ' בהתנהלות שלו מול הקרנות לא קיבל כבוד מהם. זאת אומרת, לא אמרו, יש לנו כרגע משבר, אבל הקברנית איכותי, ואנחנו סומכים עליו שיתנהל כראוי. הנכלוליות הזאת של להגניב כספים בצורה לא ישרה, זה דבר שגם פגע בנו בציבור, וגם פגע בדירוג שהקרנות נתנו להם.
טוב, שר האוצר סמוטריץ' כמובן מוזמן להגיב לדברים שנאמרו כאן. דוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר, האקדמיה תל אביב יפו, תודה.
שבוע טוב.
חג שמח שיהיה. פרסומות עכשיו, מיד חוזרים עם עוד צבע הכסף. אנחנו בהחלט כאן, 4:30 עכשיו, היום הוא היום העמוס ביותר בנמל התעופה בן גוריון, טוב, עמוס כמובן באופן יחסי, כן? אנחנו במלחמה. נכון, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
כן, שלום יאיר, היום העמוס ביותר בנתב"ג, באמת משבעה באוקטובר, סדר גודל של בשלב הזה משהו כמו 350 כמעט טיסות, ואנחנו מדברים על 58,000 בני אדם שיעברו בשדה, וכן, היו היום גם תורים, למרות שלא כל חברות התעופה הגיעו, הנה בוא תשמע ביחד איתי את יובל, שהגיע וטסה היום לסרילנקה.
בבקשה. נחמד, אבל קצת מבאס התורים. אבל זה כיף לראות שאנשים יוצאים מהארץ קצת, וזה והכל, ושיש חברות שמסיעות, כי כאילו מהחדשות ממש חושבים שאין אף אחד שנוסע, וממש מפחיד.
כן, אז כמו שהיא אומרת, בחדשות מדברים על ביטולים, בין היתר אנחנו גם היום יכולים לדווח שיונייטד האמריקנית עדיין לא חוזרת לישראל, זה לא יקרה לפני 2 במאי, אייר אינדיה אותו דבר, איזי ג'ט כמובן ביטלה את כל טיסותיה עד מועד אחורה, וגם חברות שלא מתוכננות להגיע בכלל בתקופה הקרובה, דלתא הייתה אמורה לבוא במאי, לא בטוח שזה יקרה, אמריקן איירליינס רק באוקטובר, בעצם אין חברות תעופה אמריקניות שפועלות כעת בישראל, ברשות שדות התעופה מבקשים מאנשים כמובן שטסים היום ובכלל בימים הקרובים, לעשות כל מה שאפשר מרחוק, מהבית, צ'ק אין, מכונות אוטומטיות בשדה, הכל כדי כמובן למנוע או להימנע מכמה שיותר תורים.
כן, בהחלט. שרון עידן, תודה רבה, ושלום אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר. אהלן.
שלום, צהריים טובים.
אמנם יום עמוס, אבל רחוק מאוד מהימים העמוסים שהיינו רגילים אליהם בערבי חג, לפני המלחמה, נכון? ובטח לפני הקורונה.
נכון, ברמה הכללית יעברו היום בנתב"ג סדר גודל של 60,000 איש, זה משמעותית פחות מפסח שנה שעברה, אבל מבחינת ישראל ולדעתי בכלל בחברות התעופה הישראליות, אנחנו מדברים על כמות אצלנו לפחות, אנחנו מתכננים להטיס באפריל משהו כמו 100,000 נוסעים, שזה גידול של למעלה מ-15% בהשוואה לשנה שעברה, פסח עמוס מבחינתנו.
טוב, אתם כמעט לבד על המגרש.
לא, אנחנו לא לבד על המגרש, בכל היעדים שאנחנו פעילים יש חברות נוספות, גם ישראליות וגם זרות, ואנחנו...
כן, ביעדים של... אז רגע, אז העובדה שאין חברות תעופה זרות שפעילות היום בנתב"ג, כלומר יש, אבל מעט מאוד, זה לא משהו שהשפיע עליכם באיזשהו אופן? אתם ביעדים שלכם נמצאים באותה תחרות כמו תמיד?
עוצמת התחרות היא מעט פחותה מאשר בשנה שעברה, אבל שוב צריך לזכור שביעדים המרכזיים שלנו, אם זה אתונה, רודוס, לרנקה, גיאורגיה וכולי, פעילות כל החברות הישראליות וגם חברות תעופה זרות, כך שאנחנו נדרשים, זאת אומרת ההגדרה של לבד על המגרש היא בטח לא מדויקת אצלנו, okay. ואנחנו צריכים להתחרות גם על המחיר וגם על השירות.
אז בוא נדבר רגע על המחירים, כי המחירים זינקו. עכשיו אנחנו מכירים את כל ההסבר על האלגוריתם, שיש יותר ביקוש, שיש פחות היצע, זה עובד כמעט לבד, אני מניח בכל זאת עם פיקוח אנושי, כדי שהאלגוריתם לא ישתולל, אבל בכמה מחירי הטיסות שלכם היום יקרים יותר מאשר בשנה שעברה?
המחיר הממוצע אצלנו עלה בסדר גודל של בין 70 ל-100 דולר בהשוואה לשנה שעברה, אבל, וכאן יש אבל גדול, ההוצאות שלנו גדלו. צריך לזכור שלמשל אנחנו מפעילים, אנחנו החברה היחידה אגב שמפעילה היום מטוס חכור עם צוותים זרים שהטייסים שלו הסכימו ללון בתל אביב. רוב, כל החברות הזרות, הצוותים שלהם לא מוכנים ללון בתל אביב. יש לנו עוד שני מטוסים שבשנה שעברה הצוותים שלהם לנו בתל אביב, והשנה הם לנים בכפריסין, כך שכל יום בתחילת הפעילות המטוס מגיע מכפריסין, ובסוף הפעילות הוא חוזר לכפריסין. כמובן שמדובר פה בהוצאה ניכרת, נוספת, גם ברמת הסיפוך התפעולי וגם ברמת ההוצאה עצמה.
וזאת הסיבה שמחירים... כן, זה מוסבר רק בזה, לא בזה שהתחרות היא קצת פחותה השנה?
לא בחברות שפעילות ברשת האזורית. צריך לזכור עוד נקודה שבעקבות המתח האזורי, גם המלחמה וגם הפעילות האחרונה מול איראן, מחירי הנפט קפצו, כך שגם זה מוסיף כמובן להתייקרות כרטיס הטיסה. כך שהעובדה שאנחנו שומעים כל הזמן שבגלל היעדר תחרות המחירים עולים, היא פשוט לא מדויקת.
כלומר, אתה אומר, נכון, אנחנו יקרים יותר הקיץ הזה, הפסח הזה, אבל זה בגלל שההוצאות שלנו עלו, ולא בגלל שניצלנו את העובדה שיש פחות תחרות, כי יש פחות חברות תעופה שפעילות במרחב האווירי הישראלי. הבנתי אותך נכון?
נכון, זאת הגדרה מדויקת. תראה, בלרנקה שאנחנו פעילים בה פועלות גם אל על, גם ארקיה ועוד שתי חברות תעופה זרות, גם ב...
כי אתה יודע, רשות התחרות זימנה את אל על, למשל, לבירור או שימוע, אני כבר לא זוכר מה זה היה, כדי לבדוק את ההתנהלות שלה לגבי המחירים. אל על באמת הרוויחה מהעובדה שהייתה לבד על המגרש, אתה אומר, הסיפור שלכם הוא אחר.
נכון.
אוקיי, זה מעניין. תגיד, הממשלה יכלה לעשות, או רשות שדות התעופה, או משרד התחבורה, יכלו לעשות משהו שאולי היה מאפשר ליותר חברות תעופה זרות להיות פעילות עכשיו בישראל, למרות המצב. אנחנו יודעים שזה מאוד מאתגר, ויש צוותים שלא מוכנים להגיע לארץ וכו', אבל נגיד, אתה יודע, להכיל למשל את הפרמיה שעלתה של חברות הביטוח, מבטחות את חברות התעופה הזרות המגיעות לארץ, או למשל לפתוח את טרמינל מספר אחת יותר מוקדם. אפשר היה להתנהל אחרת כדי לעזור לחברות התעופה הזרות לחזור או להישאר?
רשות שדות התעופה עושה עבודה מאוד מאוד טובה, וגם רואים את זה בתורים ובעומסים הקיימים. פשוט הזיכרון הצרכני הוא קצר, אבל שנה שעברה בפסח היו עומסים הרבה יותר גבוהים, והדיבורים על מימון של הביטוח וכל מיני, וטרמינל אחד, הם דיבורים של אנשים שפחות בקיאים בהלך הרוח בעולם התעופה היום. צריכים לזכור שני פרמטרים מרכזיים. הפרמטר המוביל הוא זה שיש מחסור מאוד מאוד משמעותי במטוסים, במטוסים צרי גוף, כתוצאה מהמשבר שפוקד את בואינג ומשבר מנועים שפוקד את איירבס, שתי יצרניות המטוסים הללו מספקות בערך שליש ממה מהתפוקה הרגילה שלהן, וכתוצאה מכך יש מחסור עולמי במטוסים צרי גוף. המחסור העולמי הזה מביא לכך שמנהלים מסחרים בחברות זרות שיש להם פחות מטוסים, נגיד וויזר דיווחה על כך שקרוב ל-40 מטוסים מקורקעים מסך של 200 מטוסים אצלה, וכמובן המנהל המסחרי שלה, כשהוא צריך להחליט כאשר יש לו 20% מעצים מקורקע, לאן הוא טס, אז ברור שהוא לא בוחר בישראל בפרסט פריוריטי שלו. אז זה נתון אחד. הנתון השני זה מגבלות של חברות הביטוח, זה לא קשור לכסף. אי אפשר לקנות הכל בכסף. מגבלות, יש חברות ביטוח שמגבילות את המטוסים מלשהות יותר מ-X שעות בנתב"ג. וברגע שיש מגבלה מהסוג הזה, זה מחייב בנייה אחרת לגמרי של לוח הטיסות, והבנייה הזאת משפיעה כמובן על דפוסי הפעילות, ומשפיעה על היעילות התפעולית, וכל הדברים הללו גורמים לכך שיש פחות טיסות. דיברו על כך שפתיחה של טרמינל אחד תביא לכך שיותר חברות
לפחות סכר, יטוסו לכך. ב-low-cost,
נכון, כן. אז טרמינל אחד הוכרז שהוא יפתח, ואיזי ג'ט נהרה להודיע שהיא מבטלת את כל הטיסות כן. שלה עד ה-27 לאוקטובר. כך
שבסוף לא
צריך לזכור, יש פה אלמנטים כן. פוליטיים, יש פה אלמנטים אינדוסטריאליים, ולא הכל תלוי, בטח לא ברשות שדות התעופה.
אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, תודה רבה. חג שמח.
תודה לכם וחג שמח.
להתראות. טוב, אנחנו ממשיכים בתחום התיירות, כן, ובתקופה הזאת של חוסר ודאות גדול מאוד, ודאי בענף התעופה, הנה סעיף שהופך למרכיב מאוד חשוב בסל ההוצאות של החופשה, ואנחנו מדברים על ביטוח נסיעות, וגם בתחום הזה יש פערי מחירים לא קטנים בכלל, ששווה להכיר אותם בין החברות השונות. שלום קרן לובינסקי.
שלום, אחר הצהריים טובים,
נעים מאוד. גם לי. חתמת ראשית בוובי.
ווובי, נכון.
ווובי, סליחה. בואי נתחיל בהתחלה. מהו בעצם ביטוח נסיעות לחול?
תראה, מה זה בכלל ביטוח? ביטוח זה מסמך שמכיל את פרטי ההתקשרות של חברת הביטוח עם המבוטח, וההתחייבות לתשלום פיצויים בגין נזקים שונים שמכוסים בביטוח. אם אני צריכה לתת דוגמה בביטוח נסיעות לחול, אז זה יכול להיות שאיבדתי את המזוודה בדרך. אז חברת הביטוח תפצה אותי. כל עוד רכשתי את הרחבה.
אוקיי, וזה גם יכול להיות נזק כמובן לכבודה, וזה גם יכול להיות ביטול טיסה, אני מניח. נכון. נכון? זה גם חלק. יש גם פוליסות כאלה.
נכון.
אוקיי.
הרחבות שמכוסות, התנאים המכוסים, אז חברת הביטוח מתחייבת לתשלום.
אוקיי. הרבה מאוד אנשים עושים את זה בגלל שיווק מאוד טוב של חברות הביטוח. כרטיסי האשראי, אני מתכוון, שמבטחות אותנו לפני הנסיעה. מה הביטוח הבסיסי הזה שחברות האשראי נותן לנו כנוסעים? ומה חשוב לדעת שהוא לא נותן?
אוקיי. אז קודם כל, נכון, חברות האשראי נותנות 5 ימים חינם, אבל הן נותנות את זה רק לבעל כרטיס האשראי. זאת אומרת, שאם אני נוסעת עם ילדים, אז חינם זה רק עבורי. וגם זה רק עבור הכיסוי הבסיסי. הכיסוי הבסיסי
הוא אך ורק לחול. אני כמעט בטוח, אגב, שהכיסוי מניסיון שלי הוא לאו דווקא למחזיק הכרטיס, אלא גם לאנשים שאני נוסע איתם. אבל צריך, אוקיי, צריך לשים לב באמת שזה לא כולל רק אותך.
כן, צריך לשים לב מה זה מחסה, בדיוק.
כן.
וזה רק לכיסוי הבסיסי.
מה זה אומר כיסוי בסיסי?
אוקיי, ביטוח נסיעות לחול הוא מתחיל מרפואי. כן, כשאנחנו טסים לחול אין לנו קופת חולים.
נכון.
אז קודם כל זה מתחיל משם, מהאירוע הגדול יותר, כי אם חלילה אני אצטרך רופא או מיון או אשפוז, אני יכולה להיפרד ממאות ואלפי יורואים ודולרים גם. אז הביטוח נסיעות לחול דבר ראשון מכסה את הכיסוי הרפואי. אחר כך הוא ממשיך בהרחבות, איתור וחילוץ לצורך העניין. אם אנחנו זוכרים שבקיץ היה שיטפונות, היה שריפות ביוון, יצאו מטוסים מהארץ לחלץ את הנוסעים ולהחזיר אותם הביתה.
נכון.
זה נקרא חילוץ ואיתור. מה שמאוד מעניין היום זה הקיצור ביטול נסיעה.
שזה אומר מה?
קיצור ביטול נסיעה, אני יודעת שזו שאלה מאוד גדולה עכשיו, בטח לאור כך שהרבה חברות תעופה מבטלות את
זה. אז מתכוונת קיצור ביטול נסיעה, זאת אומרת שאני יכול לבטל את הנסיעה שלי עד הרגע האחרון, ועדיין להיות מחוסה למקרה כזה, שאני בוחר לא לטוס.
אז זהו. אז הקיצור ביטול בפוליסת ביטוח הנסיעות רגיל, הוא מכסה מצב רפואי, הוא מכסה איזשהו נזק של קטסטרופה בבית, כמו שריפה או שיטפון. הוא נותן כיסוי גם לצו 8, וחיילי מילואים שטסים, או מתכננים נסיעה, ופתאום הם קיבלו צו 8 על איזושהי פעילות משתית שם.
ואז הם רוצים לבטל. כמה יעלה באמת ביטוח כזה? כי את יודעת, במציאות של מה אנחנו חיים, דברים יכולים לקרות. כן, גם לאו דווקא, לא חייב להיות מדובר בצו 8. אני רוצה לבטל עכשיו, לא יודע מה, גייסו לי את הילד. כמה ביטוח כזה יעלה? זו תוצאה גבוהה?
אז זהו. אז חשוב לי לבוא ולהגיד שהכיסוי הזה, קודם כל העלות שלו נע בין $1.50 ל-$4, תלוי מי הנוסע. יש כאן עניין של חברות ביטוח, של גילאים, של מצב רפואי.
בערך, סתם, שנרגיש על מה מדובר.
פחות או יותר למבוטח רגיל בריא בגיל 40. זה נע בין $1.50 ל-$2 ליום, אבל חשוב לדעת, זה לא מכסה ביטול מכל סיבה. זאת אומרת, אם אני עכשיו מחליטה לא לטוס מסיבה שלא מכוסה בפוליסה, אין כיסוי.
אבל יש מכל סיבה, יש ביטוח כזה,
יש
אני פעם עשיתי את זה.
יש ביטוח מכל סיבה.
זה קרה בקורונה וקיבלתי כמעט עד הסנט האחרון בחזרה, וזה באמת היה אחת ההחלטות הנכונות שלקחתי אי פעם. ביטוח, ביטול מכל סיבה, ככה זה נקרא.
נכון, אבל יש לו אותיות קטנות. צריך לרכוש אותו בסמיכות לרכישת כרטיס הטיסה שלנו.
כן.
יש לו מגבלה של ימים, ויש לו גם מגבלת נסיעה. זאת אומרת, הוא מתאים, והוא לא יחסה אגב אם חברת התעופה תבטל את הטיסה. זה רק אם הלקוח יבטל את הטיסה, מסיבה שלו. אבל צריך לשים לב...
טוב, אבל אם חברת התעופה מבטלת את הנסיעה, היא בכל מקרה מחזירה לי את הכסף.
היא צריכה לחסות, נכון, אבל יש גם את ההוצאות של המלון, או השכרת רכב, הדברים האלה גם כן מחוסים.
אז ביטוח כזה יכול לחסות באמת גם את ההחזרים על בתי המלון, אבל אם חברת התעופה היא זו שמבטלת, אז לא בטוח שהפוליסה הזאת תחסה. בקיצור, חברים, להסתכל על האותיות הקטנות, לקרוא אותן, גם אם זה קשה, לקחת משקפיים צריך, זה מאוד חשוב כדי שלא תישארו קרחים כל הצדדים. קרן לובינסקי, חתמת ראשית בוובי, תודה רבה.
תודה לך.
אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה עוד צבע הכסף. אנחנו בהחלט כאן, 12 דקות לפני השעה 5. יש גידול במספר הפונים לעזרה לעמותות שמחלקות מזון לנזקקים, בטח לקראת חג הפסח, גם די ברור למה יש גידול. שלום אהרון כהן.
שלום, שלום וברכה.
עמותת תכלית, כמה יותר? מה אתם רואים?
הרבה, הרבה, הרבה. הייתי רוצה לפתוח ברשותך, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, מאוד מורכבת, והייתי רוצה גם להגיד תודה לבורא עולם, הכל הניסים שהוא עושה איתנו, ובתקופות שכאלה. עכשיו תראה, לגבי מה שאנחנו מדברים, עמותת תכלית קיימת 26 שנה, אנחנו מחלקים 1,500 סט מזון כל שבוע, בלבד בית המחוי וירטואלי שאנחנו מחזיקים, שאוכלים בו כמעט 800-700 איש ביום, ועושים עוד המון דברים למען הקהילה. החגים, החג הזה למשל, הגענו יותר מ-8,000 סלי מזון, משהו מטורף. אני אגיד לך מה, יש עלייה מאוד משמעותית במספר הפונים לעזרה, ואם זה, אתה יודע, אותם אנשים מסכנים שלצערי הרב, בגלל התקשורת שעסוקה עכשיו במה שקורה בצפון, בדרום ובעיראק ובאיראן, אז פחות ופחות מדברים על אותם אנשים, על אותם נזקקים, וזה כמעט, לפי הנתונים, איש מהאוכלוסייה נמצאים בבעיה לא פשוטה ומאתגרת, ועכשיו תוסיף את כל הנשות מילואימניקים, שהם 4-5 ילדים, אנשים בבית, והם בקושי עובדות, ירדו לרבע משרה, המפונים, ויש לנו צרה אחת גדולה מאוד. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, ירידה דרמטית בתורמים.
כן, בדיוק באתי לשאול אותך, אולי במקביל לצד התופעה הזאת שאתה מדבר עליה, כי ראינו עכשיו מה קרה בחודשים האחרונים, עם ישראל יצא מגדרו, ותרם בשיגעון מוחלט, שיגעון חיובי כמובן. לא? לא?
הנה, עכשיו הייתה לי שיחה, תשמע, אני כבר תרמתי, ואני כבר תרמתי. תשמע, אנשים מתחמקים, אני מדבר איתך על תורמים קבועים שיש לנו מול העמותה. יש גם כאלה שהורידו, היו לנו תרומות קבועות של מ-1,800 ועד 180 שקל בחודש. תשמע, אני לא יכול, אני קבלן, ואני לא עובד, ואני, היה לי עסק כזה ואחר, ואני לא מסוגל. ואנחנו, אני מרגיש, התחושה שלי, ופה הזעקה שלי גם, שאנחנו גם נלחמים, יש את אלה שנלחמים, אותם חיילים גיבורים, ציפורי החיל, שנלחמים בצפון ובדרום ועושים דברים נפלאים, וכל הכבוד להם, ואנחנו פה, בעורף, אנחנו פה נלחמים, רק מה הבעיה אצלנו ש... כן, סליחה.
תנסה רגע להסביר, תראה, אנחנו פתחנו היום את התוכנית בזה ש... לפחות הנתונים הרשמיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של האוצר, שאנחנו אחרי חצי שנה ושוק התעסוקה התאושש כמעט לגמרי, הסתגל לשגרת המלחמה, שמספר דורשי העבודה הוא יציב, נכון, בדרום, בצפון, איפה שיש מפונים, ברור שזה פחות, אבל הם אמורים לקבל לפחות מהמדינה סיוע, כדי שלא להגיע לפת לחם ואת המקום של לשהות בו עד אשר יעבור זעם. אבל, זאת אומרת, מחירה כלכלית אנחנו בסדר, אז למה יש גידול במספר המבקשים, ולמה יש קיטון במספר התורמים? לא כל כך מסתדר עם הנתונים האלה.
תראה, אני לא פחות מתמצא בנתונים האלה, ואני לא מכיר אותם. אני יכול לומר לך שמה שאני שומע ורואה ומקבל כן. תגובות, ותשמע, יכול להיות שבגדול, אוקיי, אז המדינה לא כל כך במשבר, למרות שמדברים עכשיו על עליית מיסים וכאלה, אבל בוא, בתכלס, תראה, אנחנו גם נעזרים במדינה. היום קיבלתי עם העורך חשבון דוח, שאתה יודע כמה אישרו לנו ממדינת ישראל? זה פשוט כמה. בושה. בושה.
אתה מדבר על הסיוע שהמדינה נותנת בכל שנה לעמותות?
13,000 סלים, 78,000 שקל. תחלק את זה, 6 שקלים לסל. ועוד לא קיבלנו מקדמה.
רגע, שנבין על מה מדובר. זה כסף שהמדינה נותנת לכם בכל שנה, כדי לעזור לכם לסייע לנזקקים.
נכון. עכשיו תשמע, אנחנו עמותה תכלית, 460-480 אלף שקל בחודש, שבאה המדינה ואמורה לתת, שעוד נתנה, 78 אלף שקל עבור 13.5 אלף סלים שישרו לנו, זה אומר 6 שקלים בסל. זה בדיחה. זה הזוי. יש לי את המסמכים האלה, את הכל. ולא נתנו שום מקדמה, כל שנה הם נותנים מקדמות.
תגיד, הסלים האלה, אבל למי הם מגיעים? כלומר, איך אתם בוחרים לאיזו משפחה לתת סל ולאיזו משפחה לא לתת סל? יש קריטריון? כן.
שאלה נהדרת. תשמע, המדינה שולחת אלינו את האנשים האלה. זה עובדות סוציאליות בכל רחבי הארץ.
מה שהופך את זה לעוד יותר מעניין לנוכח העובדה שאתה מקבל 6 שקלים לסל מהמדינה.
נכון, אתה צריך עזרה, אדוני? בבקשה, יש עמותות, תיכנס למחשב, איפה אתה גר, באזור ירושלים, באזור המרכז, עמותה תחליט, תפנה אליהם. ואני לא יכול להגיד לאנשים לא, אני מדבר איתך ועכשיו פה למטה מתחתי, באים אנשים, למרות שכבר חילקנו וחילקנו וחילקנו, ואתה נותן להם, אתה לא יכול לתת להם. תשמע, אני פה בלילה, ב-12 בלילה.
איזה תחושה נוראית זו בטח, אה?
אני אומר לך, תשמע, יש פה משפחה, תכף תבין, 1,500 סלי מזון בשבוע, שעמותה תחליט מחלקת. קח סיפור אחד. משפחה עם 5 ילדים, אבא נפטר לפני מספר שנים, האמא נפטרה עכשיו לפני שנתיים, 5 ילדים לבד, חסרי עונים, אתמול אני יכול להישבע לך, ב-10:00 ל-12:00 בלילה הבאתי להם תווי קנייה 1,500 שקל. בכל חודש אני חושבים את זה, כל חודש. שתשמע, כמה אתה יכול לתת? כמה אתה יכול לעזור? תראה בלשעות אני עובד, אני משפחה גדולה ברוך השם. יום שישי אני עובד, וערב שבת אני מגיע לאנשים עם סלים עד פתח הבית, זה לא פשוט, וזה לא קל, ואיפה המדינה, וזה בעיה. נתונים. אני רק הייתי פונה ברשותך,
ממש בקצרה, כן.
עם ישראל הנהדר. חבר'ה, אתם עכשיו באחריות האחרונות לפני החג, קחו בחשבון שישנם משפחות שאין להם את זה.
שאין להם. עמותה תחליט, אפשר למצוא את העמותה שלכם.
עמותה תחליט, כוכבית 60-31, או באתר, אנא תעזרו לנו, ששום משפחה לא תישאר רעבה בחג. כוכבית 60-31, וחג כשר ושמח ושנים מאוחדים, זה מה שאני יכול לבקש מעם ישראל.
תודה רבה, אהרון כהן, מנכ"ל עמותה תחליט.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
תודה. טוב, על רקע אות הסיום המעולה שלנו, אני רוצה להגיד שלום למאיה ועדי פולק. אבל למה המיקרופון שלכם סגור? שלום מאיה ועדי פולק. תדברו, הנה, יפתחו
שלום.
לכם. או, שלום, שלום. טוב, יצא ככה שיש לנו ממש 10 שניות לדבר, אז אנחנו רוצים באמצעותכם לאחל לכל המאזינים שלנו, ולאבא שלכם, רונן, שנמצא שם אחרי הזכוכית. שיהיה חג שמח, אז קדימה, תאכלו.
חג שמח לכולם.
כן, חג שמח.
תודה רבה. ושהחטופים יחזרו הביתה
שהחטופים בינה. שהחטופים יחזרו, ושיהיה שבוע טוב לכולם.
יפה. כן, אהבנו. אז תודה רבה לכם, עדי ומאיה פולק, ותודה גם על רונן פולק, ולקובי זרח, ולרוני נאור. אני יאיר ויינדר, מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב ביום רביעי, אחרי 16:00. חג שמח אפשר להגיד, לפחות כאיחול, שיהיה חג שמח, אמן. 198 ימים למלחמה, 133 חטופים וחטופות עדיין בעזה, הלוואי, וייצאו לחירות בימים הקרובים. בשורות טובות.